אז דברי תורה שאנחנו עומדים היום בלילה מוקדשים לעילוי נשמוסוי של הרב החשוב רב צבי יהודה הכהן בן רב דוד. היום בלילה זה היורצייט הראשון, יום השנה הראשון לפטירתו. שינוח בשלום המשכבוי, שיהיה מלץ יושר לכל המשפחה היקרה, שידעו רק שמחות ונחת כל הימים. השיעור היום, אחרי שבועיים שעסקנו בעניוני החג, עניוני חנוכה, אנחנו חוזרים לסוף בפרשת השבוע, ואני תמיד מחפש נושאים חדשים שלא עסקנו בהם בעבר, משום שאני מכיר את הציבור ואני יודע שרבים כאן זוכרים בדיוק מה שאמרתי לפני שנה ושנתיים ושלוש וארבע. לפעמים אתם זוכרים יותר טוב ממני באיזה סוגיות עסקתי בעבר, והיום אנחנו נעסוק בסוגיה שוודאי לא עסקתי בה בעבר, סוגיה מעניינת, מרתקת, הלכתית, פילוסופית, קשה להגדיר את הדברים, לא כל כך סוגיה ישיבתית, אבל בעל הקדס יצחוק, קדס יצחוק זה ספר שרבים היום לא מכירים, אבל מהספרים החשובים ביותר, היה מחשובי הפילוסופים היהודים בתקופתו, וקדס יצחוק, רבי יצחוק הרמה בפרשת השבוע, דן בשאלה כללית, שיש לה הרבה השלכות גם בהנהוג היום. האם מותר לבייסדין, או למלך ישראל, או לשופט ונשיא, לחון ולהקל בעונשו של אדם, או להימנע מלבצע עונשי בייסדין, משום סיבות של צורכי השעה, צורכי ציבור, או חמלה? האם יש רשות להימנע מלבצע עונש שבתוירו, או להקל בעונש מסיבות שלא קשורים לגוף המשפט? אז בעל הקדס יצחוק אומר, יוסף כנראה, כפי מה שהיה נראה, אכן גנב את כוסו של פרוי, ולפי משפט המלך חייב היה לתת את הדין, ובן מוות היה, ויאף על פי כן יהודו מתייצב בפני יוסף. כן, אני לא זוכר במי תליתי את האשמה לפני דקה או דקותיים, אבל כמובן שבניומן כנראה גנב את הכוס, ואף על פי כן יהודה מתייצב בפני יוסף, והוא אומר, יוסף נו עבדך אותך הסנר, כי איך אוכל לראות ברו אשר ימצא סובי. אז יהודה מתחנן והוא מדבר אל ליבו של יוסף, אבא זקן, עבר הרבה בחיים, כאב רב, ובן שלו הוא כבר שיקל בן אחד, איך אוכל לראות ברו אשר ימצא סובי? ולכן הוא מתחנן בפניו, יוסף נו עבדך אותך הסנר, אף על פי שזה ודאי אין לזה מקום במשפט. טוב, יכול אותו. אינני יודע אם כבודו משתתף באופן קבוע בשיעור, אבל הרבה פעמים הסברתי והתנצלתי בעבר. כאשר אנחנו עוסקים בקושיות למדניות במיקרו, זה לא ממש קושיה כמו קושיה שהמוגנבום שואל על המחבר, או שהטויסס שואלים על הגמור. אני תמיד אומר, כשאנחנו לומדים מיקרו, אני לא לומד מיקרו. אני לומד מה שיש לקדס יצחוק לומר בפרשה הזו. בכל אופן, זה הדיון של הקדס יצחוק. אנחנו לא באים היום ליישב, לא את יהודה בן ינקה, ולא את יוסף בן ינקה, ולא את בניומן בן ינקה. אנחנו לא עוסקים בלמדנים ההם. אנחנו עוסקים בקדס יצחוק. בקדס יצחוק מפתח פה דיון מעניין, והוא תולה את מה שיש לו לומר על הכתפיים הרחבות של יהודה ושל יוסף ושל בניומן. אז זה תמצית הדיון. בכל אופן, יהודה מתחנן בפני יוסף, הוא מבקש יחס מיוחד משום שיש אבא זקן. אז אומר הקדס יצחוק, זה לגיטימי, ויש רשות למלך או לבייסדין להתחשב בנסיבות שונות, אם זה צורכי ציבור, אם עניינים של חמלה, והוא מביא שלוש ראיות, וגם הראיות שלו כולם מן הנובי. ולכן אני מבקש מראש, אל תנסו ליישב לי עכשיו לא את שאול המלך ולא את דוד המלך ולא את יוניסון, ולא אנחנו רוצים להתרכז בדיון הלמדני ולא במיקרו. אבל כל שלושת הראיות של הקדס יצחוק באופן מקרי כולם מספר שמואל. שלושה הראיות שהוא מביא כולם מספר שמואל. דוד לא הניש את יואב, אף על פי שיואב בן צרויו הרג את אבנר בן נר, ולאחר היה אמור לתת את הדין. דוד לא פגע בו, שמי בן גרו היה מוירד במלכוס באופן הקשה ביותר, והוא כללה נקלול הנמרצס, הוא כלל את דוד וביזה אותו,
ואף על פי כן בשמול בייס פרק יוטס שמי מתחנן בפני דוד מבקש מחילה וסליחה ודוד איננו מעניש אותו ובפרק אחר בסייפה שמואל יונסון עבר על חרם ששואל החרים מי שיוכל על אדם ואחר כך מתברר שיונסון עבר על החרם ושואל אומר שיונסון חייב למות אף על פי שהוא היה אביו של יונתן והעם מתכווץ מסביב לשואל והוא אמר תשואה גדולה עשה האיש הזה יונסון איך ימות ופודו העם אס יונסון כך כתוב בדברי הנביא אף על פי שהוא עבר על חרם על החרם אחז דינוי ואף על פי כן העם הפציר וביקש והרבה בדברים על שואל לחוס על יונתן משום שהוא הושיע סיסול במלחמה נגד הפלישתים ושואל אכן חס עליו והראייה השלישית בעריכות גדולה בשמואל סייפה בייז בפרק י' כאשר יואב שולח את האישה מתקוע לספר לדוד סיפור מדהים על שני בנים שהיו לה ואח קם על אחיו כמו קין והבל והרג אותו ואחר כך הרוצח נשפט למוות והאישה מתחננת בפני דוד מספיק ששיקלתי בן אחד עכשיו במסגרת המשפט אני אשקל גם את הבן השני ואני הולכת ערירי ואני אישה בלי ילדים ודוד מבטיח לה שלא יעונה לו כל רע ולא ישפטו את הבן והוא חומל עליו הרי שאף על פי שכל העניין כאן היה חמלה ורחמים על אותה אישה מסכנה אותה עם הבנים שהיא שבורת לב ואף על פי כן דוד חומל עליה שלושה ראיות מביא הקדס יצחוק שזה ראוי ולגיטימי ומלך או דיין או שופט רשאי להתפשר בדיני העונשים להימנע מלהניש כאשר השעה צריכה לקח מסיבות שונות כך כותב הקדס יצחוק בשאלה הזו נוגעת להרבה תחומים אבל היא עלולה להיות גם הלוך על המייסר אם אחרי הבחירות הקריבות שס ויעד הסטור יצטרכו להרכיב את הממשלה הבאה וכל מה שיעשו במדינה הזאת יהיה על פי חכומים וכל דבר יהיה אמשר לסחוכם וישנו אותנו שאלה ממשרד המשפטים ומבית נשיא המדינה בקשר לכל החנינות אנחנו צריכים להיערך ולדעת מה רשו מה מקובל, מה לא מקובל, מה מותר ומה אסור למיתו של דבר אני הרבה פעמים כותב מכתבים גם לנשיא וגם לשר המשפטים אנשים מבקשים כל מיני השתדלויות והרבה פעמים כבר פניתי היה מישהו שישב בכלא נגזר שנים רבות של מסר והוא היה בן יחיד והאימא לא עלינו חלתה במחלת הסרטן ולא היה מי שיסעד אותה וידאג לה וכתבתי מכתב לפעמים זה מועיל, לפעמים זה לא מועיל, אבל השאלה שבו דנה קדס יצחוק היא שאלה מאוד יסודית, שנוגעת בהרבה הרבה תחומים בחיינו, ואנחנו נרחיב קצת את הסוגיה הזו גם להפיקים נוספים שלא נוגעים באופן ישיר לדבריו של הקדס יצחוק. אז שלוש חלקים לשיעור היום. קודם כל בקיצור נמרץ לגבי הראיות של הקדס יצחוק, אבל לא נרחיב בראיות האלה, משום שכבר אמרתי מקודם, אנחנו לא עוסקים במיקרו. וזה... תמיד בקושות במיקרו אפשר לומר הרוח שו על פי רוח הקודש ובכלל אני אף פעם לא שואל שאלות במיקרו אלא אם כן יש לי תירוץ טוב יש תירוץ טוב יש הסבר טוב ווורט יפה אז יש מקום אבל אין לנו קושות לא על מוישה רבינו ולא על דוד המלך תמיד אפשר לומר שזה היה בנבואה והרוח שו ואנחנו לא יודעים אבל, ולכן הקדמתי, אנחנו עוסקים בעיקר בשאלה העקרונית היסודית של הקדס יצחוק. ובכל אחד משלושת הראיות אפשר להרחיב, אפשר לפתח בכיוונים שונים. אבל השאלה על דוד, ביחס ליואב ולשמי בן גיירו, כבר שואל גם הרשב"א. תשובה מאוד ידועה של הרשב"א. תשובה של הרשב"א, חלק סימרי שלמת חס. לא ברור בדברי רשב"א מה בדיוק הייתה השאלה, אבל מאוד ברור מה התשובה. ורשב"א כותב מכתב של הדרוכה ותוכחה כנראה לרב ומנהיג לעדתו. ורשב"א כותב שלא תמיד אפשר ליטול את כל החבילה ביחד, ולפעמים צריך להתנהל במתינות ובזהירות יתרה בנוגס הציבור, ולא תמיד אפשר להוכיח את העבריינים, ולפעמים צריך להעלים עין מדברים רבים. והרשב"א מתבטא שלפעמים הלומס או עין הוא המצווה. וגם בזמננו, לא תמיד רב צריך לראות הכל, לשמוע הכל, להקשיב להכל, והרשב"א מעריך בדברים שלפעמים דווקא לא מסעין היא הדרך הנכונה, והרשב"א מביא בין השאר את דוד המלך, שלא הניש את יונתן, שלא הניש את שמי בן גרום, מן הסתם הוא ראה שהשעה איננה כשרה, ובסופו של דבר דוד השאיר את המלאכה הזו לשלומי בנוי כמבואר בדברי הנביא. אז הרשב"א כבר גם הוא נדרש לשאלה של ההנהגה של דוד המלך, והרשב"א מעריך ביסוד הזה ומביא ראיות מן הש"ס, מן הגמרא, ממקורות שונים. על דברי הקדסיסוק ודברי הרשב"א, אף על פי שעל פניהם הם נראים דומים, הם שתי יסודות שונים. הרשב"א מדבר על מצבים של בדיעבד לפי הזמן, המקום והעניין. לא תמיד יש בידינו, לא תמיד ידינו תקיפה, לא תמיד יש בידינו להעמיד את הדעת על תילה, ובכל הסוגיה של לחזק את בדקי הבייס ולהעמיד את הדעת על תילה, צריך תמיד רגישות ולהבין לפי מצב הדור והזמן והחברה והעניין מה הדרך הראויה. זה היסוד העיקרי שהרשב"א מעריך שם להסביר. הקדס יצחק לא מדבר על מצבים של בדיעבד, אלא על סמכויות. האם יש סמכות ביד שופטים ודיינים ומלך ישראל, אלה שעשיית המשפט רובצת עליהם, האם יש להם סמכות לשקול שיקולים צדדיים חשובים, אבל צדדיים, שיקולים של צורכי החברה, של רחמנות וחמלה, ולכן הנושאים הם נושאים שונים, אבל בששניהם נדרשים להנהוג של דוד המלך, ולקחת דוגמה מדוד המלך בדרך שהוא נהג עם יויוב בן צרויו ועם שימי בן גיירו, אבל הם מדברים על שתי נושאים שונים. אז בקשר ליויוב שהרג את אבנר, אבנר הרג את עשהאל, אז יש כמה סוגיות בשעס. בסוגיה של רוידף, לאחר הוא היה רוידף, יוכל להציל ביחוד מיהי ורוב. יש מראשונים שאומרים שיויוב נשפט רק משום שהיה מוירד במלכוס ולא הוא כרוצח, לא על עצם הריגתו את אבנר. יכול להיות שאבנר אסור היה לא להרוג את הסואל, ולכן הוא היה חייב מזה. זו סוגיה גדולה. בכל עיקר העניין אפשר לחלק בין משפט המלך למשפט הבייסן והסנהדרין, כאשר תפקידו של המלך בעיקר לדאוג לצורכי השעה. משפט התורה מוטל בעיקר על הבייסן, אז גם אם המלך במשפט המלכס רשאי לעקוף, לוותר, להתגמש, אולי שונה דין בייסן, כי עיקר משפט התורה מוטל על הבייסן, והמלך בעיקר צריך לדאוג לצורכי המלכוס ולנושאים שיותר קשורים למלכוס, ולכן אפשר לחלק טובה. בנוגע לסוגיה של יונסון שעבר על החרם, מחלוקת גדולה ועצומה בין רבי סיינו ורשוינים, האם כל המושג של חרמי ציבור מן התורה או מדרבונן או מדברי קבלה. יש מושג של חרמי ציבור, חרמי ציבור. הציבור זכאי וחייב להחרים ולנדות את העבריינים. לדעת הרמב"ן זה דין דיורייסה, והרמב"ן כתב ספר בשם משפט החרם שהוא הקדיש לסוגיה הזו, ושם הוא מתפלמס עם אלה מן הראשונים שחולקים עליו, והרמב"ן חוזר שיטו סוי בחומש ויקרו. ולדעת הרמב"ן כל הסוגיה של חרמי ציבור, פסוק מפורש, כל חרם אשר יחרום מן האדם לא יבדה מויס יומס, אומר הרמב"ן. כאן כתוב הדין של חרמי ציבור. ולדעת הרמב"ן מי שעובר על חרם של חרמי הציבור חייב מזה, מעיקר הדין. לדעת הרמב"ן זה היה משפטו של יונסן, שעבר על החרם שחרים שאול מלך ישראל. הריטפו, כסוב אסלם הזין, חולק הרמב"ן ואומר שזה רק אסמכת בילמה, הפסוק איננו עוסק בחרומים של ציבור, וכל הדין של חרמי ציבור איננו אלא מדרבונן. המעביד בקריית ספר עושה פשרה בין שיטות הרמב"ן לעומתו הריטבו ורשויים אחרים שהרמב"ן מביא אישור מתפרבס אימם. בדעת הקריית ספר המעביד בהלכס תלמוד תורה בספרו על הרמב"ם, הוא כותב שיש תוקף לחרם רק אם הוא התקבל על ידי רוב ישראל. אבל ציבור במקומו, דיין, בייסדין, ראשי הקהילה, זה רק מדרבנן. אומר הקריאת ספר, מה היה החרם הראשון שאנחנו מוצאים בתורת מוישה? החרם הראשון זה אחרי יוסף, שעשו חרם ביניהם, שאף אחד לא יגלה מה באמת קרה ליוסף, ולא גילו, והם ראו את יעקב כל השנים האלה, בסנקוי וטניסוי, ולא גילו משום שהחרימו, אומר הקריאת ספר, זה החרם שהתקבל על רוב ישראל. כי זה כל ישראל היו 12 יהודים, 13, כולל ינקו וביהם, 13, 9 היו בסוד החרם, ואם כן זה רוב ישראל, החרם הזה היה לו תוקף גמור, אומר קריא הספר, כי זה היה רוב ישראל. אבל חרם שלא התקבל על ידי רוב בני ישראל, איננו מנטויר, ובוודאי שאין בו חיוב מיסה. ולפי זה יוינסן לא היה חייב מיסה מעיקר הדין. אפשר גם לחלק בין דיני חרומויס, לדיני דלת מיסס בייסדין מלכו יויס שבתוירה, כי כל המושג של חרם, מה כל המושג של חרם? חרם איננו חיוב, חרם הוא כלי, כלי ביד הציבור, כלי ביד הבייסדין להעמיד את הדס על טילו, ומכיוון שזה כלי שהתוירה נותנת ביד הציבור, הם רשאים להשתמש בכלי כפי רצונם, ולכן הם רשאים גם למחול ולסלוח הכל לפי העניין, מה שאין כן בדלת מיסס בייסדין שבתוירה, או מי שעבר עליו שיש במייסה, והוא חייב מלכוס שבתוירה, רחוק לראות טעם איזה כוח וסמכות יש לבייסדין לא לבצע משום שיקולים זרים. ולכן גם ראייה זו איננה ראייה ברורה. הבה ניגש לשס, משום שככל הספקות שיש לנו, אנחנו מעדיפים להביא ראיות מן השס ומן הפויסקים ולא מן המיקרו, כפי שאמרתי בתחילת דבריי. אז פעמיים בשס אנחנו לומדים, אולי יותר מפעמיים, ארבעים שנה לפני חורבן הבייס, מה יום יומיים? איזה יורצייט יש? בר מצווה? אז פעמיים בשס אנחנו עומדים שבס תסבור ועבד אזור חסומן בייס, 40 שנה לפני חורבן הבייס, גולסו סנהדרין, הסנהדרין עזבו את לשכת הגוזיס ועברו לחנוס או לחנויויס, משום שלא רצו לדון דין הנפושס. אז במסכת שבס תסבור לא מבואר למה לא רצו לדון דין הנפושס, אבל המוקם גוירים, וכאשר הבייסן לא יושב בלשכס הגוזיס, הם לא יכולים לדון דין הנפושס. מכל מקום, לכויר רואים כאן, בייסן, בכוונה תחילה, עזבו את לשכס הגוזיס, כי הגיעו לדי מסקנה שהם לא רוצים לדון דין הנפושס. מה רשות יש להם להחליט שהם לא רוצים לדון דין הנפושס? וכי למה? ואיזה סמכות יש להם לוותר? זה לא זכות אלא חובה. אבל המיתו של דבר, סוגיה זו מורכבת, בלב הכי, שהרי מצד אחד לחורי יש ראיה, שהיו רשאים לא לדון דין הנפושס. אז למה לא החליטו ביושבם בלשכת הגוזיס? אנחנו לא נקבל את התיקים האלה. לא נפתח את התיקים האלה. למה היו צריכים לעזוב את לשכת הגוזיס? ומהו אילוך החומם בתקנתם כשעזבו את לשכת הגוזיס? הם תמיד יכולים לחזור. ולכן, אם הם חייבים לדון דין הנפושס, איזה פטור יש? כאשר המחליטים מרצונם לצאת מלשכת הגוזיס, תחזרו לשם ותמלאו את חובתכם ותדונו. ולכן בלאו הכי קשה להבין בדיוק מהו אילוך החומם כשיצאו מרצונם מלשכת הגוזיס ובידם היה לחזור בכל עת מצאו. ולכן ממה נפשך? אם לפי הלוך היו רשאים שלא לדון דין הנפושס, הם יכולים להחליט לא לדון כל עוד הם יושבים בלשכת הגוזיס. אם הם כן חייבים, אז איזה פטור יש כאשר הם יצאו? הם צריכים להיות בלשכת הגוזיס כדי שיהיה להם סמכות לדין הנפושס. אבל אחר, גם כשהם לא יושבים שם, הם חייבים להתכנס לשם על מנת לדון. אבל מה שבעיקר אני נבוך, ולא בדקתי, אני בטוח שיש רשוינים שמסבירים, אבל רשי וטויסס לא מסבירים. בעיקר הלימוד הסדיר שלנו זה ברשי וטויסס. למה באמת לא רצו לדין נפושס? אז בעבד זו חסומת בייס כתוב, כיוון דנפישי רצחים ולא יחלי למידן, לא יכלו לדון, ולא מבואר ברשאילם למה לא יכלו לדון. אז ישנם שאומרים שהגיעו למסקנה שיש כל כך הרבה רצחים, וזה כבר לא הרתעה, ולכן אין טעם לדון דין אבוג'ס, אבל זה פירוש לחוק. הלא לא דרשין אין טעם מדקרו, וזה סברה מוזרה שהם החליטו שלא ראוי יותר לדין אבוג'ס. הלושת של הגמור לא יחלי למידן. אז אני לא יודע. לכאורה, הפשטו באחד משני פנים. או שאי אפשר היה לדון דין צדק. כל הדור היה מושחת ומקולקל, ולא היו עדים כשרים, והעדים שיקרו, ובייז נגיע לדי מסקנה שלא יחלי למידן. הם לא יכולים לדון. לא שהגיעו למסקנה שהם לא רוצים, אלא לא יחלי למידן. נפי שרוצחים, וכנראה שהעדים פחדו. העדים פחדו משום שרצח הפך להיות דבר יומיומי. ישנן מדינות בעולם ששופטים מפחדים לדון והעדים מפחדים להעיד, כי במשפטים נגד המאפיה במדינות שונות בעולם, ובייז נגיע למסקנה שהם לא יכולים לדון, אין להם את הכלים, אי אפשר לסמוך על עדים. ומכיוון שהמצב היה מצב מסופק וגבולי, הם העדיפו לצאת מלשכת הגוזיס כדי שלא יכלו לדון, אבל המניע העיקרי היה חוסר היכולת לעשות משפט צדק, ואם כן מכאן אי אפשר להוכיח, אי אפשר להביא שום ראיה מכאן, משום שלא שהחליטו שהם לא רוצים לדון, אלא לא היה בידם, ויכול להיות גם שזה הפיקוח נפש. דיין מצווה לעשות משפט צדק, אבל לא כשסכנה רובצת עליו, וכיוון הנפש הרוצחים והסנהדרין היו בסכנה שיפגעו בנפשם, ולכן לא יחלי למידן, ולכן הם עזבו את לשכת הגוזיס. ולפי שני הפירושים האלה אין כלל להוכיח מכאן שיש סמכות ביד בית דין להחליט מסיבה כלשהי שהם לא דנים דיני נפושס. סנהדרין דף י"ח במשנה בראש פרק ב' של מסכת סנהדרין כתוב שמלכי ישראל לא דנים ולא דונים אויסום. וזה לא דין דיורייס, זה תקונס חכומם כמבוע בדיבר גמור בסנהדרין דף י"ט. מלכי ישדובד כן דנים ודונים אויסום, אבל לא מלכי ישראל, משום מעשה שהיו. כי פעם ינאי המלך היה צריך לעמוד בדין, ושמן בן שוטח היה הדיין, אב בית דין, והוא נהג כלפי ינאי המלך בחוזק יד, כמו שדיין צריך לנהוג, וינאי המלך נעלב, ויצא תקלה גדולה, ולכן תקנו חכמים שמלכי ישראל לא דנים ולא דונים אויסום, משום מעשה שהיו. וגם שם לא ברור מה היה בשורש התקנה. אז הרמב״ם מביא הלכה זו פעמיים, גם בהלכת סנהדרין וגם בפרק בייז, של, או פרק גימל של הלכות מלכים. אם יש רמב״ם בהישג יד, אז נבדוק בדיוק איפה הרמב״ם מופיע. אז הרמב״ם מביא הלכה זו בהלכות מלכים, כמדומני בפרק גימל מהלכות מלכים, והרמב״ם כותב, מלכי בית דוד דנים ודנים אותם, אבל מלכי ישראל מפני שליבום גס, ולפי הרמב״ם זה הבדל בין מלכי בית דוד למלכי ישראל. מלכי ישראל שליבום גס היה בזמניהם, כפי שהוכח מהסיפור של ינאי המלך. פרק ג' הלכה זיין מהלכות מלכים. מלכי ישראל גוזלו חכמים שלא ידון ולא ידון המויסוי, ולא מעיד ולא מעידים עליו, מפני שליבום גס בן ויובי מן הדובר תקולה והפסד על הדס. תקולה והפסד על הדת. הגדרה מעניינת של הרמב״ם. ומכיוון שכן, תקנו חכמים שמלכי ישראל לא דנים ולא דנו מויסוי. מאף על פי לכאורה יש כאן שיבוש של מצווה התורה. הלא ממצווה התורה אין בין מלך לאביון, וכל אדם צריך לשאת באחריות על מעשיו, ואפשר לדון מלכי ישראל כפי שאפשר לדון כל אדם אחר, ואף על פי כן. משום מעשה שהיו, פן יצא תקלה והפסד על הדס, תקנו חכמים שלא עושים משפט במלכי ישראל, לא דנים ולא דונים אויסום, וזה לכאורה ראיה, אבל כאן זה תקונס חכומים. זה לא בית דין מחליט שלא לשפוט ולא לדון. כאן זה תקונס חכומים. ויש כוח ביד חכומים להקדוב מן התורה בשב אל תאיס, ולכן מכאן גם אין להביא ראיה. כאן זה תקונה. וחכומים תיקנו תקנות רבות, ולפעמים השתמשו בסמכות של ידם, לקו ידו ומנתו אלה בקום ועשה, וכך גם כאן. משום מעשה שהויו, עקרו דוברתו אלה בקום ועשה. לא בשבל טייס, אבל בקום ועשה יש סמכות בידם, וכך סוגיה זו מתפרשת, ואם כן גם מכאן אין ראיה שיש סמכות, ביד בייסדנו שויפת או מלך או נוסי בישראל להימנע מעשיית דין ומשפט משום צרכים כלשהם. אז חילקנו כמה חילוקים. משפט המלך שני אין להוכיח מחרומי ציבור מהסוגיה של יוינסון, וזה מביא אותנו למחלויקס בין הפויסקים בדיני נידוי וחרם בירדי סימן שין למד דלת. שין למד דלת זה דיני נידוי וחרם. ובסעיף הראשון מסביר המחבר מה זה נידוי. נידוי זה סוג של חרם. הזכרנו מקודם את שיטת הרמב"ן בחרומי ציבור, וכבר בימי הראשונים כבר לא נהגו בחרמות, אבל היה משהו מעין חרם, קל ממנו, הוא לא חמור כל כך, וזה נידוי. ובסעיף הראשון בסימן שין למד דלת כתוב בשולחן ערוך, שיש רשות וגם חובה לנדות את עוברי עבירו בפרהסיה כדי להעמיד את הדס על תילו. ובסעיף ג' כותב הרמ"א, מנדים אדם גם כאשר יש חשש שיצא לתער בוסרו. אין לחוש לכך ולהימנע מלנדות את מי שחייב בנידוי, כך כותב הרמ"א. ומקור דברי הרמ"א בתרומת הדשן בפסוקים סימן קוף למד חס. הלכה הזו מקורה בתרומת הדשן, ותרומת הדשן הביא ראי מגמור בקידוש נפיים בעזרא, היה מופלאה, מרתקת, מעניינת, אבל זה דרכם של הראשונים. בקידוש נפיים בעזרא מסופר הרבינו הקודש שניבא לפני מויסוי. פעמיים בשעס יש סוגיות מעין הסוגיה הזו בקידושין. בקסוב סקוב ג' אנחנו עומדים תיאור מרתית שאין כדוגמתו בשעס כולו, לא בבבלי, לא בירושלמי, על השקפתי דרבי, על היום הנשגב הזה, השקפתי דרבי, זה גם בבלי וגם ירושלמי, אבל בקידוש דף עין בייס לא מסופר על השקפתי דרבי, רק שרבי לפני מויסוי אמר כמה דברים, ושם זה פרסוי יויחסן, ולכן זה מובא שם, כי הוא העיד על כמה מקומות, שרובם ממזרים, רובם פסולים, ואחר כך אמר רבי, שבעיר מסוימת בבובל, שני אחים מחללים את השבת, ורב אחר ברי דרב ישיו, אני חושב, אולי אני טועה, כי לא תמיד אני זוכר שמות, נידע אותם וישתמוד, והם יצאו לשמד. אומר תומס הדשן, למה רבי היה צריך לספר את זה? מה, לא היה לו עיסוקים יותר דחופים ביום מותו, לפני שנפטר, מאשר לספר סיפורים, שבמוקם פלויני מישהו עבר עבירה ונידו אותו, והוא יצא לשמד, מה העניין יש לרבי לספר את הסיפור הזה? אם לא, שרבי רוצה ללמד הלכה. וזה מה שרבינו הקודש רצה ללמד, שכאשר אדם חייב נידוי, אין להימנע מלנדותו, אף על פי שאנחנו יודעים שהוא עלול לצאת לשמד, זה לא סיבה לא לנדות את מי שחייב נידוי. ומעניין, זה הראיה של תחומת הדשן, מסיפור שמסופר בקידוש נפיים בייס. ומי שחולק בתוקף על הרמ"א זה הטז שם במקום, סעיף קטן א' בסימן שין למד ד' ביודע, והטז אומר שאני לא רואה ראיה. אומרת אז, אני חושב שרבי רצה למען ישמו ויראו כולם ששכינה מדברת מתוך כלוינוי, ומה שהוא אומר הוא אומר ברוח הקודש, ולכן לא יזלזלו בעניינים ההלכתיים שהוא אמר, כי עלולים לומר אולי הוא כבר סנילי, הוא זקן, הוא גויסס, אולי זה דמיונס, חלזוס. את אז לא אומר כך, אבל את אז אומר, רבי רצה שכולם יראו שהוא מדבר ברוח הקודש. עובדה שמספר סיפור שקרה בעיר אחרת, ושיבדקו ויראו שכך קרה. וזה היה כל עניינו של רבי לספר את הסיפור הזה, כדי שיתנו משקל ראוי לשאר דבריו שאמר באותו מעמד, עניינים שיש בהם נגיעה הלכתית. כך טוען הטאז, אני רוצה ליישב את התרומס הדשם, והתרומס הדשם אומר, יכול להיות שרבי רצה שיראו שהוא מדבר ברוח הקודש, אז יכול היה לומר שמחר אחר הצהריים ירד גשם, או בשבוע הבא ייפול הגשר בפלוני, למה? מכל הדברים שבעולם שמן הסתם יכול היה לומר, למה סיפר דווקא את הסיפור הזה? אז כנראה שהיו לו שני עניינים, לא רק שיראו הנוכחים שהוא מדבר ברוך הקודש, אלא גם ללמד הלכה, ולכן הוא בחר לספר דווקא את הסיפור הזה. מכל אופן, התז מתווכח גם בסברה, לא רק על הרעיה שמביא תחום השדה שלו. אומר התז, מה כל העניין של נידוי? מה כל העניין של נידוי? להרחיק את האדם מנעבר. אז אנחנו מנדים אדם על עבירה קלה כדי להכשילו באווירה חמורה ושיצא לשמד אשר כל בועיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. אז בא, מה המטרה? הלא נידוי כל עניינו להרחיק את האדם על עבירה. אז וכי נדחה אבן אחרי הנופל ונדחה אותו לגמרי מתחס כמפי השכנה. לכן אומרת אז, אם יש לנו חשש שבעקבות הנידוי אדם עלול להשתמד או לצאת לתאי הבוסרה, אין מנדין אותו, זה שיטה סטאס. השח עומד לצדו של עמו ודוחה דברי הטאס. השח בקיצור נמרץ, הוא אומר, אם אנחנו מתחשב בחשש, הפלוני יצא לתאי הבוסרה, בוא תלו דין מי ישרור, בוא תלו דין מי ישרור. אז גם הטאס וגם השח דנים בסוגיה הזו עניינית ספציפית על הדין של נידוי. ואי אפשר ללמוד מדבריהם לסוגיה הנרחבת יותר בנוגע לסמכות של בייסדין. אומר התאז, צריך לדון לגופו של עניין, מה התועלת שבנידוי? להרחיק את האדם מעבירה, אז לא הגיוני שננדה אותו על עבירה קלה ונגרום לו לעבירה חמורה שבעתיים. אומר השח, אבל זה משפט, זה דיני עונשים. אז כל עבריין יאמר, אם יתנו לי מלכס, אני אלך לכנסייה. אם יתנו לי סקילה, אז אני אצא לשמד. כן? זה לא בדיוק טיעון משכנע. אבל, אז אשתו תאמר, והילדים יאמרו, אם כך יעשו לו, אז אנחנו נצא לשמד. אומר שח, אם כן, בוא תלו דין מישראל. בוא תלו דין מישראל. אי אפשר להתחשב בדברים כאלה. בעיקר, סברו ששח מן הסתם, נידוי זה לא בשביל הכאן ועכשיו, בשביל אדם זה. אלא כדי למחות בעברי עברי, למען ישמעו ויראו, שאחרים לא יגיעו לידי חטא. בכל מקום זה הטענה של השח. גם את דברי השח והטז ותרומס הדשן והרמו, אי אפשר להביא ראיה לשאלה העקרונית של הקדס יצחוק. משום שסבורס הטז היא סברה ספציפית בנוגע לנידוי, ודברי השח כיפים כאשר מדובר בטענה שכל אדם יכול לטעון, כל אדם יכול לאיים שהוא ישתמד, כל אדם יכול לאיים שהוא יוריד את הכיפה ויגזור את הפייס ויצר את הישראל, אם כן בוא תלו דין מישראל. אבל כשיש נסיבות ענייניות שהשעות צליחה עליהם, או אז בייזנן אולי כן רשאי להימנע מעשיית דין, אז גם מהסוגיה ההלכתית המובהקת הזו היא אפשר להוכיח לגבי סוגיות אחרות. אבל התז בסוף דבריו מביא מקור נוסף. והמקור הזה מביא אותנו לפולמוס גדול שהיה לפני 500 שנה בין גדוי להרבונים של התקופה. והתז רומז לתשובתו של מהרי מינץ בעניין מנקס חברוי. מהרי מינץ היה לפני 500 שנה. והוא פסק פסק שהסעיר את 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 התקופה בנקס חברוי, שאישה שנהגו בה מנהג הפקר והיא הרתה שלא במסגרת נישואין וילדה, ומישהו רצה לשאת אותו לאישה, אבל מנקס חברוי אסור לשאת תוך חוב דלת חודש. אישה גרושה או אלמנה שיש לה תירוק קטן לא יכולה להינשא אלא ככלות שנתיים, וזה תקון הזכחומים כמבוע ביבוא מזמם בייז. הטעם הוא שמה הילד יסתכן. בימי קדם תינוקים חיו על חלב אם, שמה הבעל החדש יקמץ להאכיל את אשתו החדשה כראוי, ולא יחוס הנפש הילד, ולא יהיה מספיק חלב להאכיל אותו, והילד יסתכן, ולכן אמרו חכמים, מנקס חווה אלוהי, אישה מנקת, לא יכולה להתחתן תוך שנתיים. אף על פי שברבות הימים, הטעם הזה הפך להיות כמעט לא רלוונטי, בפרט בזמננו, לא בזמננו, תינוקים חיים לאו דווקא לחלב אם, והחשש כל כך רחוק, אבל הפויסקים מאוד מאוד החמירו בהלכה הזו. וזה אחד הדוגמאות של איסור שתיקנו חכמים, אף על פי שהטעם בטל, האיסור עומד בעינו, והפויסקים מאוד מאוד מחמירים בסביבה של מנקת חווה אלוהי כמבוע, ואבן העזר סימן יוד גבו. מארי מינץ פסק בשעתו, מכיוון שיש חשש שאישה הזו תצא לתרבות רע, ובלאו הכי נוהגים במנהג הפקר, הוא התיר לה להינשא, והוא התיר לשאת אותה לאישה תוך חוב דלת חודש, והוא הסתמך על הגמור בגית נבנם גמל. מה עשו בשפחה אחס? שוי עשו חצי שפחה חצי בסחוינו, וכופרוס רבו הוציא אותה לחירוס, משום שנהגו במנהג הפקר. אומר מרי מינץ, כל המשך לרב דו יוי ובעשר, עשו דיורי סתירו, משום שנהגו במנהג הפקר, קל וחוי ממנקס חבר שסיס לרבונון, יש לה תיר כדי שלא תצא לתרבות רע, כך פסק מרי מינץ. ובראש המתנגדים לפסק הזה היה הבייס יוסף, כמבוא בתשובס הבייס יוסף, ולחס כסו בסימן בייס. הרמו לעומת זאת מביא את הפסק של מרי מינץ בסעיף י' א' באבן עזר סימן י' ג' ורבו הדעות לכאן ולכאן. יש תשובה של האור שמח, ואור שמח כותב בגוזמה גדולה שכל רבים עסקו בשאלה הזו שכמעט אין סעיף אפשר לעשות תשובה שלא נמצא בו תשובה בפולמוס הזה, כך כותב האור שמח. מכל מקום, מרי מינץ התיר לעבור להדיה על איסור דרבונן איסור מוגדר, מחשש שהם יצאו לתרבסו. ויאף על פי שרמו פוסק שלא מתחשבים בחשש הזה, אין זה אלא במסגרת עשיית הדין, וכדברי השח, למלוא כן בוטלו דין מישראל. אבל מכיוון שכאן אנחנו לא עוסקים בחרמות ונידויים אלא בהלוכה, פסק מרי מינץ שמוטב לעבור על סדר הבונון כדי שלא תצא לתרבוסו. למרות שרבים חלקו על מרי מינץ, נוידה ביודה חידש כאן חידוש נוסף. ובנוידה ביודה יש סיפור גם על אישה שילדה ולא הייתה נשואה והייתה ענייה מאוד, ולא היה משפחה שיתמוך בה, והיא לא הייתה מסוגלת לגדל את הילד, ולכן היא רצתה למסור את הילד לבית יתומים נוצרי, והיה חשש שהילד היהודי יגדל בין הגויים. הנוידי ביודו מתיר לה להתחתן תוך חוב דלת חודש, והוא אומר, גם אם לא נקבל את הפסק של מרי מינץ, משום שאין עוינם לו עוד המחטא כדי שיסכה חברוי, בפרט כשפלוני פשע, אלה שנהגו במנהג הפקר הם עבריינים, הם עוברים על מצווה סתויר, היא עוברת על מצווה סתויר, וכשהיא אומרת שהיא תצא לתר בשרו, זה לא על אחריותנו, אבל כאשר מדבר בילד קטן, תינק שלו טעם חטא, ועליו לא בצד חשש שהוא יגדל בין הנוכרים, אז מוטב לעבור על איסור של מנקס חווה אלוהי כדי להציל ילד יהודי מן החידלון, כך פוסק הנוידי ביהודה. ואחסם סויפה בשתי תשובות כותב סברה מרתקת עד למאוד מחודשת. יורדי שין חוף בייז, אבן העזר, חלק בייז, קוף חוף היי. הסיפורים שאחסם סויפה דם בהם דומים לסיפור של הנוידי ביהודה, כאשר החשש היה על הילד, על התינוק ולא על האם. וחסום סופר אומר סברה מעניינת, כל התקנה של מנקס חווירו היא זה רק לטויבס הילד, אז הילד יכול לומר אי אפשי בתקון הסחכומים, אתם דואגים לי, תדאגו גם לרוחני שלי, גוד למחתי היועסי מן ההורגוי. כל התקנה זה רק לשלום הילד, שלא יסתכן, ומכיוון שגוד למחתי היועסי מן ההורגוי, אנחנו זכאים להתפשר עם התקונה של מנקס חווה אלוהי כדי להציל את הילד משמד רוחני. סברה מעניינת של עצם סויפה. מעניין שגם רבי יצחק חונן אומר מדעת הדנף שאותה סברה, הוא לא מביא את עצם סויפה, אבל בתשובס בי יצחוק אבן העזר בסימן הראשון גם הוא דן במעשה שהויו. כל הסיפורים דומים במקצת זה לזה, וגם רבי יצחק חונן כותב מעין סברה הזו, והוא כותב תינוק קטן תענינן לי, מושגים של חוישי משפוט, כמו שתענינן ללקוחס וליסוימם. אז אם הילד הזה היה גדול, היה זכאי לומר יפשי בית קרנס חכמם. ורבי יצחק חונן מפתח פלפול מרתק, האם יפשי בית קרנס חכמם זה רק במומנס או גם ביסורים, או בכל אופן סוגיה מאוד מעניינת. וזו סוגיה מחודשת של עצם סויפה ורבי יצחק חונן. השאלות מעין אלה, כשיש חשש יצאו לתר בסורו, האם יש לנו זכות להתפשר עם הלכות קבועות, או שמה, בבריסק אומרים, אנחנו לא מנהלי חשבונות של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא ביקש שאנחנו נהיה את מנהלי חשבונות שלו. מה דמי פקיד הסבוי הכרח למעבד? אנחנו לא יכולים לשקול שום שיקול זהורים, מה יקרה ומה לא יקרה, אבל כפי שציינתי, בין גדול לישראל היו רבים שהלכו בעקבותיו של אמרי מינס, בהוספות שונות חילקו בין מייזד לשויגג, בין גודל לקוטון ובין איסור מנקס לשאר איסורים, אבל תשובות רבות נכתבו בכל דור ודור, משום שאלה הזו כמובן היא רלוונטית בכל דור ודור וגם בזמננו. פויסקי הלוכה כל הזמן מתמודדים עם שאלות מעין אלה. האם צריך לשקול? האם אפשר לשקול? האם ראוי לשקול? חששות שאם לא הוא נקל, אולי פלוני יתרחק מיידישקייט. הרבה פעמים מדובר באנשים שמתקרבים, ואם נחמיר עליהם, אז מרב הסיכויים שיתרקו את הדלת ו... ויגדלו ללא תוירה ומצווה, סבים נקל, אפשר לקרב אותם. וכל השאלות האלה חוזרים ליסודות העיקריים של הפויסקים. הרבה פעמים, לאחרונה אני חושב כמה פעמים, אז יצא לנו לעסוק בתורתו של הפחד יצחוק. היום כשאתה אומר פחד יצחוק, כולם יודעים מי זה פחד יצחוק, הגאון רבי יצחק קוטנר. אבל 350 שנה לפניו היה פחד יצחוק, רבי יצחוק למפרונטי, שהיה אחד מגדולי איטליה, ומן הסתם זה האנציקלופדיה הראשונה ההלכתית שנכתבה, מן הסתם, כך אני משער. אני לא יודע מי כתב ספר לפני הפחד יצחוק, בסדר של האלף בייז, בסדר אנציקלופדי על ערכים. בעקבותיו היו עוד גדולים רבים, אבל אני חושב שאולי היו לפניו, אבל הפחד יצחק הוא ספר גדול, ספר הלכתי שכתוב לפי ערכים, ובערך גילוי הרויס. הוא ליקט תשובות של 7 או 8 מגדולי איטליה בזמנו, בשאלה של אישה שנהגו במנהג הפקר, והיה חשש שיצא את הבשורה, האם להחמיר בה, להחרים אותה, לנדות אותה, או שמה לנהוג במתינות ובכולה כדי שלא תצא לתאר בשרו. ובתשובות שהוא ליקט בספרו הגדול בפחד יצחוק, אנחנו רואים באופן קיצוני את שתי הדעות, המקילים והמחמירים, וזו סוגיה גדולה ומעניינת שנוגעת להרבה גופי תוירו בזמננו, וכפי שראינו לא רק בזמננו אלא גם בדורות קדומים בכל דור ודור. אז מעבר למה שאמרנו, לא נסיק מסקנות נחלצות היום, משום שהשיעור הזה אף פעם לא עוסק במעשה שהויו, ודיברנו מעניין לעניין באויסי וויניין, התחלנו מהקדס יצחוק על יהודו ויוסף ובניומין, והרחבנו מעניין לעניין במקומות רבים בסוגיה גדולה זו. אז היום דיברנו מדברים יסודיים באושיות התוירו והמצווה ואוינשי בייסדין. ובפרשס השבוע, כאשר יוסף מציג את ינקויב לפני פארוי, יש וורד שאני חוזר אליו כמעט בכל שנה ושנה, כי הוא חביב עליי מאוד, פרוי שואל את ינקויב שאלה מאוד פשוטה, כמה ימי שני חייך? ינקויב עונה תשובה מסורבלת וארוכה. ימי שני מגורי שלושים ומאס שנו. מעט וראים היו ימי שני חיי, ולא השיגו ימי שני חיי, אבל ישראל בימי מגוריהם. תשובה כל כך מסורבלת וכבדה על שאלה כל כך פשוטה. ויאלת בסטור, בין כמה אתה סך הכל פרוי שואל, ואיזה תשובה הוא מקבל? וליבי יואים אלי, ינקויב שומע שאלה כמה ימי שני חייך, והוא נחרד, הוא נחרד. כמה זמן אני חי? מה זה חיים בכלל? מה זה חיים? אמרו חכמינו, ראשון בחייהם קרויים מייסים, צדיקים בחייהם, ומסוסם קרויים חיים. חיים זה מעלה מאוד נשגבה. בתורה כתוב, כי היא חייכם ואורך יומיכם, ובברכת קריאה בכל יום אנחנו אומרים, כי הם חיינו ואורך יומנו. והרמב״ם כידוע בפרק זיים מהלכס רוצח, כאשר הרמב״ם מביא את ההלכה שכתובה במלכס דף יוד, תלמיד שגולו, מגלן רבו ימוי, וגם הוא אומרת למה? מה פתאום מגלים את הרב אם התלמיד הוא זה שהרג את הנפש בשגוגו? כי בפרשס גולוס כתוב, ונס הלכס האורם האלה וחי, עביד ליחי יוסף, אתה צריך לתת לו חיים? אז כשם שצריך לתת לו לחם לאכול, הוא בגד ללבוש, צריך לדאוג שיוכל ללמוד תורה. ברמב״ם בלשונו הזהב מוסיף, פרק זיים מלכס לצח, חיי בעלי החוכמה ומבקשהו, ללא תלמוד כמי זה חשוב, אם אלה לא חיים, זה מוות, זה לא חיים. כותב הרמב״ם בהקדמות לפרק, לחלק בי של מוי נבוכים, בהקדום יוד זיים, כותב שם הרמב״ם, מה מוגדר כחי? מה ההגדרה של חיים? אז הרמב״ם לא דן בשאלה הלכתית, אלא בשאלה פילוסופית, איך אנחנו מגדירים יצור חי? כותב הרמב״ם, כל החי הם מסנועיים, תנועה זה חיים. כל יצור שיש לו יכולת להניע את עצמו ממקום למקום, בלי כוח אחר מעורב בו, לא כמו האש שמהלכת על ידי הרוח, זה מוגדר כחי. ואני תמיד אומר, הדרך שבו אנחנו לומדים את הרמב״ם זה לראות תמיד פנימיוס בכל דבר שהוא כותב. אז אני אומר, גם בחיים הרוחניים, התנועה היא שקובעת את החיים. כל זמן שאתה שואף, כל זמן שאתה מתקדם, אז אתה חי, אל החיים הרוחניים, אל החיים של תורה. ברגע שאתה עומד במקום אחד, לא מתקדם, זה כבר חידלון, אז מתחילה המוות. הוא שכותב הרמב״ם, חי הבעל החוכמה ומבקשה לו, לא התעלמוד, כמי שחשובים. אז יעקב אומר לפרוי, אני יודע כמה ימי שנות חיה, ימי מגורי שלושים ומאס שונו. אני נמצא כאן, בעולם הזה, אני גר פה שלושים ומאס שונו, אבל חיים, מעט ורום היו ימי שני חיי, ולא השיגו ימי שני חיי, אבוי שי בימי מגוריהם. אומר יעקב לפרוי, אצל אבוי שי הגדול, העצומים, אברהם ויצחק, הייתה חפיפה מוחלטת בין ימי מגוריהם לשנות חייהם. אברהם זוקן בו ביום. כל יום היה יום דחוס ומלא בתור אביר השמיים, בעבוד, במידות. אצלי, אומר ינקב, במוקם שאתה מוציא גדר אוסן, שם אתה מוצא אינוותנו תם. ינקב אומר, אצלי נפרדו השניים. אצל אבותיי הגדולים הם היו דבר אחד. אבל אצלי נפרדו השניים. שלושים ומאה שונו היו ימי מגוריי. מעט ורום היו שנות חיי ולא השיגו ימי שני חיי אבויסי בימי מגוריהם. תשאלו אותי אם פרוי הבין את מה שיעקב דיבר עליו? אני לא חושב. אבל הוא לא שאל. כנראה שזה לא כל כך עניין אותו. הוא שאל... לא חושב שהוא הקשיב לעומק הדברים שיאנקב השיב לו. אני לא חושב שהוא ירד לסוף דעתו. אבל אלה דבריו של יעקב הבינו. כי מה הם החיים? מה הם החיים? הבל הבולים, אמר קהלת, זה הכל הבל ורעות רוח. החיים הם אותם רגעים של אומר התואר של שמחוס, התואר של ששוע, של, של חסד, של הטבה עם הבריות. אותם רגעים שבהם אנחנו מסמכים לב אני ונדכה וכואב, אותם רגעים של ביקר חוילם וגמילס חוסודים ואהב הסטואל ורבוץ הסטואל, אלה הם החיים. זולתם אין דבר בעולם שהוא נצחי, שהוא בעל ערך. כל השאר כחלום יעוף וכאבק פורח, כענן קלה וכציץ נובל. אז אלה דבריו של ינקב אבינו. אבל התואר אומרת, אל תאמינו לו, לא, אל תאמינו לו. אז בשבוע הבא אנחנו קוראים, ויחי ינקב ירץ מצרים שואה ששונו, ויהי ימי ינקב שני חייו, שבע שונים פרבום ומאס שונו. לא כפי שאמר ינקב לפרו, אם מעט ורועם היו ימי שני חייו, ולא ישיגו ימי שני חייו שבמי מגורי ימי נדוב, כן, כך אמר ינקב. בענווה היתרה שהייתה בו בצדקותו הרבה, אבל אותו אלה מידע על ינקב. ויחי ינקב ויהי ימי ינקב שני חייו, לא ימי מגוריו, לא ימי מגוריו, אלה שני חייו, שבע שונים וארבעים ומאה שונו. כי יצחוק כאברהם כך ינקב, הבחיר שבאבות, וכמו אביו יצחוק ואבי אביו אברהם, כך אותו אלה מידע על ינקב. ויהי ימי ינקב שני חייו, שבע שונו וארבעים ומאה שונו. אלה היו חיי אבויסינו הקדושים, בו ביומים. ובזויה כתוב שלא עושה דלוב. הימים באים ומתייצבים כדי להעיד על אדם. לוח שנה מתפרס לא עושה דלוב, כאשר אדם עומד למשפט, ויום מתייצב אחרי יום, יום אחרי יום, דבר שבת בשבתו, חודש בחודשו, שנה אחרי שנה, הימים באים והם מעידים על האדם. וזה הכוונה אברהם זוכים בו ביומים. חי עבוד אמרוי ממוסי יגיע מסי למסי אבותיי, ויהיה רצון שנזכה שימי מגורנו יהיו שנות חיים. חיים שהם בהם בושו וחלימו, חיים שיש בהם אבסטוירו ויר השמיים, שגם נזכה לחיים כאלה כמו חיי אבותינו. אז יהיה רוצים שבזכות אבותינו הקדושים, בשבוע הבא אנחנו עוסקים בסייפה בראשס, אבל אנחנו כבר מתחילים להיפרד. שבזכות אבותינו הקדושים שנזכה לישוע סלומים, לביאס משיח צדקנו, במהרו, בימינו ובימינו.